כן, אז בהופעה הראשונה של סדום, היא בעצם דומה לגן השם ולארץ מצרים, שניהם מקומות שיש שפע באינסופי, רק יש הבדל עצום. ארץ מצרים יש בה שפע אינסופי, מרוב ריחוק מהשם. השם ברא בעצם מקום כזה, שבו הברואים כל כך רחוקים שלא משנה מה הם יעשו בסדר, שיחיו וזהו. זה לא תלוי בקרבתו להשם, יש מקום הפוך. גן עדן, גם בגן עדן יש נהרות בלתי פוסקים, נהרות, ארבע נהרות. אבל שם זה בדיוק הפוך, מאיפה הנהרות האלה יוצאים? לא.
זה בהליכה.
מעדן להשקות את הגן. כלומר, גן עדן יש משהו עוד יותר עליון ממנו, שקוראים לו עדן. ומעדן, איזה מקום רוחני מאוד עליון, יוצאים נהרות להשקות את הגן. כלומר, יש שפע בלתי פוסק, רוחני. מה שראיתי עכשיו?
צריך כזה רוחני ורוחני.
מה? יש שפע רוחני בגן עדן, ששם יש שפע, ואין בעיה שרידותית, מרוב קרבה להשם. ויש מישהו, יש ארץ שבה יש שפע בלתי פוסק מרוב ריחוק מהשם, זה ארץ מצרים. התורה אומרת... מה?
איפה כתוב לך את זה?
כדי שלא יתפרו.
בדברים כתוב שבמצרים יש שפע בלתי פוסק.
אני מבין את זה בסדר רוחני, אני מבין את זה.
תראה, השם ברא בעולם הזה טבע. הטבע הוא דבר בסופו של דבר גשמי, קבוע. אתה לא רואה פה קרבת אלוקים, הטבע. השם ברא נקודות הזדקקות, נקודות שיגרמו לנו לפנות אליו. אבל במצרים אין נקודות כאלה. אין נקודות כאלה, הכל בסדר, כמו תמוד המערב קצת, כאילו... תעשה את הכל סגור, נדאג לעצמנו לעצמנו, הוא קצת דומה למגדל בבל, לא משנה, בכל אופן.
אבל אפילו עבודת האלים לא הייתה צריכה.
מה? עבודת האלים לא הייתה
צריכה. אפילו שעניין רוחני לא היה אמור להיות, לא רק...
לולא שעבודת האלים היא פשוט טבעית לבן אדם. האדם הוא האדם שפונה לאלוקים בכל מקרה. עבודת האלים זה עבודה נוחה. זה בעצם חלק מהמסך המסתיר. שאדם גם את הרצון שלו לאלוקות, הרצון שלו לפנות למעלה, הוא בעצם מפנה לדברים קרובים אליו. אבל בעצם, נגיד בארץ ישראל, גם עובדים אלילים, לצערנו, כנענים, ואפילו עם ישראל הרבה פעמים, אבל בארץ ישראל יש מאפיין קבוע שפתאום לא טוב לך, לא טוב לך, אין לך חיים, אין לך שפע, אין לך יבול, ואז אתה נזכר שצריך לפנות אל האמת. סדום, למי היא דומה? סדום דומה לגן השם או לארץ מצרים. הרמב"ן עומד על הדבר הזה שפשט הדימוי הוא ששתיהם, גם מצרים וגם גן עדן, אלו שני מקומות שיש בהם שפע בלתי פוסק וגם סדום ככה. אבל לא הבנתי, סדום דומה לגן השם או לארץ מצרים, זה טכנית זה אותו דבר, אבל זה בעצם שתי אפשרויות מן הקצה אל הקצה, יש תאום ביניהם.
מצרים זה ברור למה כתוב דומה לגן השם?
כתוב, כי גן השם, כי ארץ מצרים.
אבל במה היא דומה?
זה השאלה.
אולי ארץ מצרים רואים במה היא דומה.
כן. דן, אנחנו היום עושים פרשת שבוע.
כן, שמעתי כאן השם ארץ מצרים.
כי אנחנו ראינו שפה יש זליגה ויש שינוי, וזה אמרנו פרשה בכל מקרה טוב, ויהושע נמשיך פעם זמן.
מה, אז לא יהיה...
עכשיו?
לא, לא עכשיו, בגדול.
לא, לגמרי כן, רק הפעם, בגלל השינוי הזה, ראינו שאנשים לא הגיעו, הגיעו מאוחר וזה, אמרנו ממש בטוח, הפסידה.
נתחיל...
כן. טוב, אז אני רק, אז אחזור, עד עכשיו אמרנו, פעם ראשונה, אנחנו עוסקים בסדום. פעם ראשונה שהתורה מציגה את סדום, היא אומרת שסדום דומה לגן השם כארץ מצרים. כלומר, סדום יש לה שתי נקודות שאליהם היא דומה, גן השם, ארץ מצרים. מה המשותף לשניהם? אומר הרמב"ן, כל המקומות האלה, סדום, גן עדן וארץ מצרים, אלו מקומות שיש בהם שפע בלתי פוסק. בדרך כלל האדם צריך לדאוג לשרידותו, אבל בארץ מצרים לא, שזה כתוב בפרשת עקב, שארץ ישראל לא כארץ מצרים, שארץ מצרים זה גורם ריחוק. לעומת זאת יש מקום בדיוק הפוך. שפע בלתי פוסק בגן עדן שנמצא מתוך קרבה להשם. התורה אומרת שסדום ממלאת ביניהם. עכשיו בואו נראה. באמת, אצלנו בפרשות, סדום היא, מה שיובל שואל, היא כארץ מצרים, הכל שם שפע, וזה ישר גם בא עם חטא. אבל בואו נזכיר משהו. היא בארץ ישראל. סדום, יש לנו תכונה, הדבר הזה שיש בה נערות, מעיינות, נערות, בלתי פוסקים. בשפע בלתי פוסק, אבל זה לא מתוך ריחוק, לא יכול להיות. זה בארץ ישראל, הרי בדיוק זה הניגוד שאמר התורה לספר דברים. מה יוצא? יש פה משהו עליון. סדום זה בארץ ישראל, כן.
לא, בסדר. בצד המזרחי זה אמרתי לך כדי...
לא. בצד המערבי.
ואת הוא מופיע בגבולות של ארץ כנען בפרקת נוח. בואכה סדום לדעתי כתוב שם ב...
לא, זה בפשט. אברהם ולוט הם חולקים את ישראל, לוט לא יוצא מהארץ. אומר לו, פרד לה מעליי. אז נכון, אמר לו דרום צפון, בסוף לא תפס את המזרח, אבל... אבל... ובגבולות של ארץ יהודה, של שבט יהודה, אתה פוגש אותה, היא בתוך ארץ ישראל. עכשיו, מה יוצא? יוצא פה משהו ממש יפה. יוצא, ונגיד את זה כאילו דרך השלילה. אנחנו קוראים פה עשת עקב, התורה אומרת לנו, תבחר. כביכול אני אומר, כן תבחר, או שאתה רוצה יהיה לך נוח מצוין, לך לארץ מצרים, אבל תדע לך, שם אתה תהיה רחוק מהשם. אז אתה רוצה להיות קרוב להשם, אתה צריך שהגשם יהיה תלוי בתפילה, בקרבה להשם מצוין, תבוא לארץ ישראל, אבל אז יהיה לך לא נוח. או רוחני או גשמי, תבחר. כמובן זה מעורר שאלה, מה אי אפשר, אנחנו לא, האידיאל שלנו לא ביחד? סדום זה האידיאל, סדום, מאיפה באים הגשמים של סדום? מהרכב רון, מהרי ירושלים. זה בא מהגשמים שירדו בגלל שעם ישראל היה טוב. אז סדום יש תכונה כזאת שבעצם הגשמים התעשו, ואולי יש שפע בלתי פוסק. ככה זה היה פעם, היום יש, לא יודע, אולי יש איזשהו זכר לזה בירדן, לא יודע, אבל זה לא היה ככה. מה? כן.
יש בולענים.
קיצור, סדום זה משהו מדהים. יש בה, זה מאוד מסוכן, אבל בעצם חייב להיות, שאתה קורא לספר דברים, ישר מתעוררת לך המשאלה, התביעה, לא יכול להיות שארץ ישראל תגיד לי, כדי שיקרבה השם, אתה צריך לסבול. מה זאת אומרת? אין מקום, אין מצב, אין מקום שיבטא את הדבר הזה, שפשוט אנחנו קוראים להשם באופן תמידי, ולכן יש שפע, וזה לא יסתור. יש מקום כזה. המקום שהתחיים מהרי ירושלים והרי חברון, זה בעצם מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, מה? התורה אומרת, אז אתה פרסת שבוע, עזור. התורה אומרת שסדום, תראו איזה נפלא זה, התורה אומרת שסדום היא דומה גם לגן השם, גם לארץ מצרים, תלוי מה.
גן השם, איך אתה מוכר שזה
גן השם? אתה יודע, אני לא מוכר, הרמב"ן אומר, א' גן השם, אני לא מכיר עוד משהו שכתוב בתורה שגן השם. כתוב בעתיד, שיעשה מדברה כעדן וערבתה כגן השם. נו, זה עצמו מה זה. מי זה גן השם? יש לך כתוב, לך בתחילת התורה, שהשם נתה גן. בכל אופן, ככה הרמב"ן מסביר. הרמב"ן אומר, זה מאוד מסתבר, אני אגיד לך מה הוא אומר. הוא אומר, עשינו שתי מקומות שמושקים בלי הפסקה עם נהרות. מצרים מהיאור וגן עדן עם ארבעה נהרות. סדום, יש בה את התכונה להיות גן השם, אבל בעתיד אולי קורת ישראל תהיה גן השם, כמו שאמרנו, שבעתיד בערבתה כגן השם, אבל בינתיים, אז סדום יש בה את התכונה הזאת, אבל זה עלול להיות בקלות כמו את מצרים, כמו שקורה בפרשות שלנו. כן?
זה הביטוי כגן השם, כגן
מצרים, וכגן השם? סלש ארץ מצרים, היא דומה לשתיהם, גם כגן השם וגם כגן מצרים, ככה הרמב"ן מסביר.
אני שמח לא.
וכמובן יש פה כותביות. תראה, אברהם, אני אגיד את זה בסוגריים, אברהם, צריך עכשיו לוותר יותר. אני אומר את זה לפי הפרשים, אז אברהם אומר לו, אם השמאל והימינה ויהיה ימין והשמאלה. מה זה, במושגים של התנ"ך, מה זה שמאל וימין? צפון ודרום. מה לוט בחר, צפון או דרום? מזרח. אומרים הפרשים, השם אמר לאברהם אחרי לוט ואימו, אחרי פרד לוט ואימו, שנה עיניך וזה, שבעצם השם אומר לו, לא כמו שחשבת, אברהם חשב, לא היה לו זרע, אברהם חשב שלוט הוא חלק מהמשחק. הוא רצה ממש לחלוק את הארץ עם לוט. אומרים מפרשים, וזה לא צדקת. וזה לא צדקת, לוט אין לו חלק, הוא בעצם נדחה, הולך לסדום. אברהם אולי יודע שהיא תהפך, ובכל אופן, הולך לסדום בעצם בדרך כבר החוצה, אז הצאצאים שלו לדורות היא כבר בחוץ. מה זה בחוץ? גם זה חלק מארץ ישראל העתידית. אמון ומואב.
חלק, כרגע אמרת למולכי זה, דווקא
חם
אתה אומר,
לא, אני אומר שסדום זה בתוך ארץ ישראל נקודה. אני רק אומר שאם תסתכל על התהליך הכללי, אז בעצם סדום הלך, לא תפס נתח בארץ ישראל כמו שאברהם רצה לתת לו, אלא הלך ממש לקצה הגבול, כשזה הקצה המזרחי לכל אורך הדורות, אנחנו רואים שבעצם קצת עלול להיות בדרך החוצה. לעומת חלוקה של צפון דרום שלאורך כל המלכים פגשנו שזה בעצם חלוקה של ארץ ישראל יהודה וישראל כן, הרי ירדן בהתחלה לא אמורים לחלוק אותה בכלל
בחלק המערבי
זום זה בחלק שלנו, נכון? אתה יודע את זה סתום
היום? לא הבנתי, גם מעבר לירדן זה החלק שלנו.
לא, מעבר לירדן זה כבר קדושה פחותה, שבפשט התורה היא... קיצור, לא ניכנס עכשיו לכל סוגי הירדנים אזרחי, רק הערנו את ההערה הזאת, חוזרים אלינו.
איפה זה סתום? זה באמת
מורדות... איפה שם מפעל
הירדן? והם דרום יותר כאילו.
זה מפעל
הירדן, זה מפעל הירדן. יפה, עכשיו שנייה, בוא זה, עכשיו. מה קורה כשיש לך מקום כזה, שהוא כל כך עליון, והוא שפע כזה גדול בתוך ארץ ישראל, והמקום הזה נהיה כמו ארץ מצרים. מה קורה? אני אשתמש במשפט גם כן של הרמב"ן. אומר הרמב"ן, משפט סדום למעלתה של ארץ ישראל. כלומר, הרמב"ן אומר, אנחנו היום עושים פרשת שבוע, כי ראינו ש... מה? כן, אז זה היה ב-10 דקות, לא ב... כן, בדיוק, יפה. קיצור...
יכול לשחק בו.
מה קורה? כאשר... סדום הופכת להיות קרית מצרים. את השפע היא לוקחת לרעה וסיעוב וחטא. מה קורה? אז ארץ מצרים יכולה להיות ככה לדורות עולם עד היום. ארץ מצרים, אני לא יכול להגיד שיש לה שפע וטוב, אבל יש לה את הנילוס במקום מובטח, בוא נגיד. אם היהודים פתח אותו ולא... קיצור, לא משנה, עזבו מצרים, אבל מצרים לדורות ככה מתקיימת. אבל בארץ ישראל זה לא יכול לקרות. בארץ ישראל זה הברירה הראשונית, גן השם אורת מצרים, אבל אם בוחרים את מצרים, אין סדום. אין סדום. כלומר, יהיה מקום, עכשיו זה לא הפוך להיות מקום רגיל בארץ ישראל, יהיה מקום וקום, לא גדל שכלום ים המוות, מתוך ציפייה. כלומר, זה לא הפוך להיות מקום רגיל, זה מקום שלזה הוא שמור. אין אפס, המקום הזה שמור.
להיות גן השם.
להיות גן השם. אפשר, אבל, בגלל זה לא ממש גן השם, יש את ארץ ישראל, אנחנו בעולם הזה. בעולם הזה יש את האפשרות הזאת, היא קרובה, אבל בוחרים באופציה השנייה, ארץ ישראל, והרמב"ן אומר שזה עצמו גדולת השכר והעונש. שוב, זה חוזר למה שהתורה אומרת בספר דברים, שלגדולת ארץ ישראל היא לא נותנת שפע סתם ככה, וזה גם בסדום מתגלה בסוף, אבל בקיצוניות מטורפת. שבסדום, אם אין, אם השפע לא לטובה, אם השפע לרעה, אז הכל קורס. אפילו החשמל לא פה.
אני מבין שזה הסיבה שמשה משתמש בזה כדוגמה. על מה הוא אומר? מהפכת סדום ועמורה? הוא משתמש בזה בתור דוגמה, מה יקרה אם?
כן, נכון, נכון, בטח. בפרשת ניצבים, בהתחלה, אז משה אומר שמקום שיחטא יהפך כמו סדום. כן, לאורך השנים, הרבה שימון הקציני סדום בישעיהו, והתוכחה ביחזקאל לסדום. אפשר לדבר על זה. יפה. עכשיו, נחזור למה ששאלנו בהתחלה רגע. נחזור למה ששאלנו בהתחלה. שאלנו, אמרנו, בתחילת הפרשה באים שלושה מלאכים. נכון? למה צריך שלושה? למה לא באים אחד? למה לא בא אחד? אז יש להם תפקידים שונים. אומר רש"י, אחד לבשר לאברהם, אחד להפוך את סדום, אחד להציל את לוט. נו, למה שלא אחד יבוא יעשה הכל? זה יותר חסכוני. תשובה, ישר כולם יודעים לומר, אין מלאך אחד עושה את השליחויות. מלאך זה בעצם אפיק רוחני שהשם חצב במציאות. מלאך זה ביטוי של אפיק רוחני פועל. זה כמו שאם, זה כמו שאם נאמר, נגיד חז"ל אומרים, יש מלאך שהוא כוח האש. כלומר, תכונה כזאת במציאות של הריסה. כלומר, זאת יש תכונה של שפע, יש תכונה של הגבלה, יש תכונה של התחה. יש כל מיני תכונות. מלאך זה תכונה מסוימת. הקדוש ברוך הוא הכל תחתיו, אבל מלאך זה בעצם משהו מסוים. בגלל זה היה צריך שלוש מלאכים. שאלנו, טוב, שלוש מלאכים, אבל למה הם באים ביחד? כן, זה סתם מוזר. צריך מי שיהפוך את סדום. מלאך שיהיה הפוך את סדום, מה? הוא רעב בדרך, לכן הוא בא לאוהל של אברהם. רצו לבוא באותו טרמפ, באותו ווייז, כאילו מה קרה שהם באים ביחד? אמרנו, בהכרח רואים, זה בעצם כל הפרשה מלאה מזה, שיש קשר הדוק, ממש קשר הדוק, בין לדעת יצחק לבין הפיכת סדום. מה הקשר? עכשיו, אחרי שקצת הקדמנו לתכונת סדום, אנחנו קצת יותר נוכל אולי להבין את זה. באופן כללי, בואו נעשה רגע קיצור תולדות סדום. כמה סדום כל שנותיה עד שהיא נהפכה, מאז שהיא קמה? כמה כל שנותיה? כמה? 52, יפה, מי אמר לך? רשי, מי אמר לרשי? זה הסדר עולם, המקור של זה זה הסדר עולם. סדר עולם, מקור מאוד מאוד קדום, שבעצם מפיו אנו חיים בכל הנושא של... של תולדות ה... של הספירה עד בריאת העולם.
זה לא חשבון בחומש, אני לא מבין מה שהיא כתב לא נכון, מה שהיא התחילה. אז היא עושה חשבון בחומש. פסוקים, פסוקים.
הפסוקים עצמם, אני לא חושב שאתה יכול ללמוד את הפסוקים עצמם.
הוא מראה פלג, אני חילה, זה כן. אז היא שם זה, אומר, בצור.
ויש הרבה נקודות שהן הנחות יסוד שהן בעצם באו משם, כלומר, מי אמר לך שסדום לא הייתה לפני דור הפלגה כבר? ומי אמר לך שאחרי דור הפלגה, אז כמה זמן היא ישבה וכמה זמן לקח עד מחיית ארבעת המלאכים? שוב, אני לא יודע, יכול להיות שאני טועה בזה ואני לא מספיק זה, אבל לא מספיק מחושבן, אני לא חושב שמהפסוקים עצמם אתה יכול לראות. עכשיו שוב, אחרי שאומרים את זה, אז ברור שזה מסתדר הכל לפי זה, אבל אני לא חושב שבפסוקים עצמם אתה יכול להוציא את זה במפורש. בכל אופן, אם כן תראה לי, אני אשמח מאוד. בכל אופן, אז זה יוצא ככה. בעצם החיים של סדום, תוחלת החיים של סדום כולה זה 52 שנה. הן מחולקות לשתיים. כמה פעמים נחרבה סדום?
פעמיים.
כן, פעם אחת נחרבת ארבעת המלאכים. שבוע את הכל והלכו, היית בא לשם, היית רואה שממה. אברהם החזיר אותה. פעם שנייה, בהפיכה שבעצם מאז ולעולם היא חרבה. כן, הם באו, ארבעת המלאכים שאבדו את חמשת המלאכים, חמשת המלאכים מרדו בהם, ואז ב-14 שנה הם באו וכיסחו להם את הצורה, שבו אותם, וזהו, לקחו אותם. החמה הייתה בסדום, ולקחו את כל השבועים לחובה של שמאל לדמשק, ולשם הגיע אברהם. יפה, אז עכשיו אני רק אגיד שוב איך יוצא קיצור תולדות סדום. הסדר העולם אומר ככה, סדום התיישבה מהפלגה והלאה, אני לא הייתי יודע לומר את זה לבד, יכול לומר שבעצם לא יודע, כבר מאחרי נוח אנשים התיישבו שם, אבל הסדר העולם אומר מהפלגה היא בעצם התיישבה, כלומר אחרי פיזור מגדל בבל התיישבו בסדום. ואז, מיד אז, התחילו לשעבד אותם ארבעת המלאכים. כלומר, כדור לעומר, מיוחד עם אונימון, אז התחיל ליצור אימפריה מיד עם התרחשות של חלוקה הראשונות, הוא יצר את האימפריה הראשונה בעצם, ושלט עליה.
הוא לא היה כבר לפני גיבור? כי כתוב לפני, אני כתוב, הוא היה נמרוד.
יכול להיות שהוא היה לפני, יכול להיות שהוא היה לפני, אבל סדום הוא שלט מאז. יכול להיות שהוא היה. יפה. ואז 12 שנה מרדו בכדור לעומר, הוא 13 שנה מרדו. מה הפשט 12 שנה הוא 13 שנה? רוב מפרשי הפשט אומרים 12 שנה, הוא בשנה ה-13 מרדו. אבל הסדר העולם לא מסביר ככה. הוא אומר, 12 שנה עבדו את כדור לעומר, ואחר כך 13 שנה מרדו. מה זה אומר שמרדו 13 שנה? חוץ מה-12 שנה הראשונות הם בעצם היו במרידה, בתהליך קבוע של איבה מולו ושחוסר שקט, והייתה שם תסיסה בזה שהוא בעצם עדיין טוען שהוא בעלים עליהם, ואומרים אנחנו לא, אז בעצם 12 ועוד 13, כמה זה? 25. וב-14 שנה, בשנה ה-26, המהר"ל אומר, סדום זה לא סתם 26, זה שם הוויה שחל בו, זה קשור מה שאמרנו בהתחלה, סדום זה משהו עליון. איפה המהר"ל אומר את זה? כן. גור אריה, או לגמרא שאומרת אישיותה שתוך ה-62 שנה, לא זוכר עכשיו. כן, אז...
רגע, רש"י מסביר כמו
זה, לא? כן. לא, רש"י פשט לא, בזה רש"י פשט לא ככה.
12 שנה עבדו, 5 מלאכים את זה. ו-14 שנה למרדן, זאת אומרת...
כן.
13 שנה הם מרדו, היה 12 שנה שהם עבדו, 13 שנה הם מרדו.
לא, מפורש לו כך.
למה הוא? ו-14 שנה למרדן.
14 שנה למרדן, נכון, נכון. אבל ראיתי שדנים בלה שיש כאלה רואים שהכוונה שלו הפוכה, זה לא לגמרי ברור. כי השאלה פה... מה?
כמו סדר עולם, באמת, זכור לי שכמו
סדר עולם. הוא לא כותב ככה.
אני הבנתי לא נכון, אני הבנתי 13 בשנה ה-14.
לא כתוב 13, לא כתוב רש"י על 13.
כן, לא, באמת ספתי חכמים אומר כמוהו, הוא אומר ככה, שהרי מהפסוקים היא כזאת, אם באמת הכל היה רציף, סך הכל עברו 14 שנה, היה צריך להיות כתוב ככה, 12 שנה עבדו כדור לעומר, ובשנה ה-13 מרדו, ובשנה ה-14 עבדו כדור לעומר. זה שכתוב 12, ו-13 שנה מרדו, מה שמה? 12 ועוד 13 הוא ב-14 שנה לא, כי אין רבה, כי זה לא שנים אחרות, כן לא יש הבדל, והוא 13 שנה, וב-14 שנה ובן זה אומר למניין שכבר היה
כן, אבל למה
להחליט
את
ה-12
עם ה-13?
זה היה היסטוריה זה מה שהיה בפועל
היה 12 ו-13 ואז השנה
ה-14
של
ה-13 12 שנה עבדו כאילו הוא 13 שנה מרדו וב-14 שנה
ב-14 שנה מרידה
בדיוק,
בשנה 14.
כשבשנה 14 הם בעצם נחרבו. מה היה בדיוק באותה שנה? בדיוק באותה שנה שהם נחרבו בפעם הראשונה, זה השנה שאברהם הגיע לארץ.
לפני העלייה שילך לך זה על פי החשבון 10 שנים
לא 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 בגיל 75 לא 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 בגיל 75 אברהם מגיע מחרן לארץ בשנה הזאת תקשיבו טוב בשנה הזאת איך שאברהם מגיע לארץ נחרבה סדום הפעם הראשונה אתם חושבים שיש קשר או אין קשר? מה דעתכם?
איפה קשור נחרבה? איך זהו? למה?
אין שום בעיה, אני נחבשה סדום. רק אומר בשביל... לא, להראות שיש פה בעצם תהליכים דומים.
יש כאן הסבר שכל המרידה זה כאילו אותו דבר עובדים להשפיע.
מה?
שנייה, אני אסבר שאני אסבר שמרשו. שכל המרידה שלהם זה שנתנו לדבר עובדים להשפיע בארץ. כל ה-13 שנה שמרדו זה כאילו שכברה מהבארץ.
סדר עולם לא אומר כך. סדר עולם אומר באותה שנה שאברהם הגיע, אז באו מלכת
המצרים.
לא, לא, לא. הפעם הראשונה היה לך...
לא, אבל הוא יצא עליהם אחרי זה ממחמה, מיד אחרי שהם כבשו.
נכון, מה שהיה.
נו, אז אחרי שהוא חזר מצרים, כי לא נפרד מאמו רק...
לא, לא, ברור מלחמה אחרי שהוא חזר ממצרים. אני אומר, זה לקח כמה חודשים. חודש, חודשיים שהלך למצרים וחזר. אבל בגדול, אני אומר, הם היו בבניין 26 שנה, ברגע שאברהם בא, בוק, סדום חוטפת.
אחרי ש... ולוט מחר להגיע לסדום, תוך כדי כל ה...
יפה, מה יוצא? תקשיבו שנייה, יובל, תקשיבו שנייה, משהו פה ממש מדהים, חשוב, שנייה. קודם כל החשבון הוא כזה, סדום חייתה 26 שנה, לא בנחת. חכה, חכה.
זה גרעין
דבר. זה המסקנה של השיעור, חכה. קיצור, מאז שסדום קמה, היא בעצם הייתה תחת עול זרים. לא בנחת, לא בנחת. אבל היא הייתה קיימת, על השפע והכל. ברגע שאברהם בא לארץ, טח, סדום חוטפת. עכשיו שימו לב, רק אני אומר, זה סוגריים מאוד חשובות, אז נזכיר אותם, הואיל והזכרת. מה יוצא? תקשיבו מה יוצא. אנחנו מדברים על החסד שאברהם שהציל את לוט. אבל תחשבו מה יוצא שאברהם יכול להגיד ללוט, תקשיב. אתה הלכת למקום שהוא במרידה כבר כמה שנים. מול המלכים האדירים של ההיסטוריה. קרה לך מה שהיה צפוי לקרוא. לקחו אותך, אתה רוצה שאני אזיז אצבע בשבילך, מה אתה רוצה? הלכת למקום חוטה, מורד, המקום הכי בעייתי עולמית. מה אתה רוצה? והוא בכל אותו הולך להציל אותו. חולה בהמשך אולי למה? שבעצם אברהם הוא כל הזמן נלחם על סדום, לא רק על לוט. זה לא במקרה שהוא כדי להציל את לוט, הוא צריך ללחם על כל סדום. הוא מציל את סדום ומאז סדום קצת פנויה לו. הוא אומר לו, תן לי איפה שכחלך, הוא אומר לו, לא, לא, לא. עזוב, זה שלך, בעצם קצת אברהם נותן להם את החיים, מעכשיו החיים זה בעצם חיים תחתיו. הוא נותן להם את החיים מכאן והלאה, והם בוגדים שוב. אחר כך הם כורשים בשלווה בזכות אברהם, ואז זה כל אנשי סדום רעים וחטאים, והשם אומר שהוא זעקת סדום ועמורה כי רבה. נו, זעקת סדום ועמורה כי רבה, אבל לא קורה כלום, למה השם לא הופך אותם? ועכשיו אנחנו חוזרים למה שראינו. באיזה רגע היסטוריה השם הופך אותם בפעם השנייה? כשנולד יצחק. פעם ראשונה כשבעצם בא אברהם לארץ, פעם שנייה כשבא יצחק לארץ. כלומר, אם בשורת יצחק, זה הפיכת סדום. בשורת יצחק, זה אני קורא שיצחק חדר לארץ. למה? כי יצחק הרי לא יכל להיוולד. לא יכל להיוולד, שרה הייתה עקרה. ברגע שנחצב הדבר הזה, שבאותו זמן שהמלאכים באו, חז"ל אומרים, שרה פרסה נידה, אבל לא משנה, בפשט הם אומרים, תקשיב, בום, כעת חיה שרה בן, זה אומר, הנה, השם מתחיל לתקתק, ברגע שיצחק חודר לארץ, אין מקום לסדום. אבל מה שאנחנו רואים...
רגע זה מתחיל לקשור את הגאולה, רגע זה מתחיל לספור גאולה לישראל.
שנה אחר כך, מה שיצחק ייוולד. בכל אופן, מצא משהו ממש יפה, אמרנו, סדום זה בעצם מקום עם שפע, שפע מאוד גדול, יכול להיות כמצרים, יכול להיות כגן השם. אם הוא בוחר להיות כמצרים, אז ברגע שהאבות באים, ארץ ישראל לא מסוגלת לעכל את זה. רואים שכאילו ארץ ישראל עד שהאבות באו, ומאז שהאבות באו, זה לא אותו חיות, זה לא אותו חיים. כאילו כשאבות באו, אז זה סטארט של ארץ ישראל, אז היא מתחילה להקיא את כל מי שלא מוכן להיות פה. אברהם בפעם הראשונה, ויצחק בפעם השנייה. עכשיו,
אברהם בעצם הצליח,
להחיות אותם פעמיים. גם בפעם הראשונה, גם בפעם השנייה. בפעם הראשונה הם נכבשו. העיר הזאת עבדה כמו שהיא הייתה, היא לא המשיכה להתקיים. אברהם בא הציל אותם. הציל אותם, בזה גילה את תכונת החסד שלו, והציל את לוט. מצוין, מה לא תעשה? סוף סוף לחזור לחיות עם אברהם. לא, לוט ממשיך להיות שם. כנראה שיש לו שם שליחות. זה לא טוב, זה לא טוב שהוא היה שם, כנראה, אבל מצד שני יש לו שם שליחות. אחר כך, אחרי 26 שנה נולד יצחק, המלאכים עוברים דרך אברהם, אברהם אומר, לא, לא, רגע, השם.
ולא הייתה משנה...
אם יש שם 50 צדיקים, לא יכול להיות שאתה משחית אותם.
עד כדי ככה תראו דבר
מרמיץ.
לא, רגע, זה אחרי 14 שנה הם גלו. אברהם נלחם בהם. הם חזרו ליישבת בשקט. אחרי 26 שנה, כל השנים האלה, מגיל 75 אברהם עד גיל 99-100, הם ישבו בשלווה. 26 שנה. כן, 26. מה הרל אומר? אמרתי את זה, מה הרל אומר? לא סתם, זה הוויה... 75. משהו בא באותה שנה, עד 99, זה לפעמים שנים בלועות וזה, המיננים האלה זה...
או
סדר עולם
עולה
ב-75,
לא
ב-76. סדר עולם אברהם עולה ב-75. מה זאת אומרת? זה פסוק שעולה ב-75. 5 שנים,
76
שנה, מה שאני אומר, תקשיבו, זה ממש חשוב. זה ממש הפרשה שלנו. אברהם הצליח להציל את סדום, אם סדום רק הייתה נותנת לו. זה מתחיל בתפילה שלו. קודם כל זה פלא, שוב, זה פלא עצום שהשם אומר, אני לא אחריב את סדום אם אברהם לא רוצה. זה קומה החדשה של שלטון אברהם על המציאות, זה בא יחד עם זה שפתאום אברהם רואה מלאכים. מה זה הדבר? זה פעם השנה בתורה שפתאום מופיעים מלאכים. אלא אם כן, לא יודע, תחשיב את בני האלוהים מפרשת בראשית, יש דעות, האם זה היה שופטים או שזה היה מלאכים. גם קרובים מצינו, איפה מצינו קרובים? חידת טריוויה? יפה, לא את החרב המתהפכת ואת הקרובים, הם השומרים של גן עדן. אז היה קרובים, היה בני אלוקים, אבל פעם הראשונה שיש מלאכים, במובן של שליח, שם שולח מישהו, זה שאברהם פוגש אותו, זה כבר אומר שאברהם פה הוא במאחורי הקלעים של המציאות. אמרנו, הגדרה פשוטה, מלאכים זה הכוחות הרוחניים המניעים את המציאות מאחוריה.
השילוח של הגר שם מלאכים גם. לדעתי זה לפני...
נכון, נכון.
יש גם במדרש שהציל אותו באור כספים.
אתה צודק, ואומר לה מלאך השם, פגשנו מלאכים לפני, אתה צודק.
לא ברור לנו שהוא דיבר איתו, זה נכון, המדרש יגיד...
פוגש.
מה?
גם באור כספים הוא פגש מלאכים.
הוא יש את הפעולה ש...
שהוא צינן את
זה. אז לא אמרתי עכשיו איזה, נו... חשוב מאוד מאוד, אבל אנחנו מתחילים כל... לעשות מהפשט והלאה.
באמת, גם לאף אחד לא עושים...
גדלנו
על סיפורים,
אני
חושב לנו
אותם.
לא, אז
כלום.
אני אומר שכל דבר צריך להניח שם קומו. כן, אז אברהם, ברגע שהוא, אני אומר, יש פה מבט כללי של שלטון שלו על המציאות. ברגע שהשם שואל אותו מה לעשות, ועוד לפני זה, נותן לו לפגוש את המלאכים, זה אומר, הוא עומד במאחורי הכלים הרוחני של המציאות. אם נתאר לעצמנו שהמציאות הייתה עין, והשם... יצא איזשהו יש רוחני, ויש רוחני יפה יותר גשמי, יותר גשמי, אברהם פוגש את הרבדים העליונים הרוחניים של המציאות, זה בעצם לפגוש מלאכים. יפה. אברהם אומר להשם, השם, אם יש לך 50 צדיקים, אל תהרוס את העיר במקומה. למה שיהיו שם? הרי כבר השנים חוטט. מה אתם אומרים? אפשר לומר, ככה לרוב נוהגים להסביר, שאולי זה לא מוחלט. נו, אם זה לא מוחלט, אז מה אתה חושב שהשם... שהשם פרייר, הוא לא יודע את המציאות, לא, אז יכול להיות שהפשט, אני לא סותר את זה, אני רק רוצה להפציע אפשרות אחרת. אפשר לומר, הכוונה, אברהם מבין, היה פה מאזן, המאזניים הוא לרעתם, הוא אומר, רגע, יש פה חלק חשוב במאזניים שכן, שליחו, אבל אני חושב, לפי ההמשך, אני חושב שגם פה כבר הפשט הוא כזה. אברהם אומר, אברהם בעצם אומר, ברוכן עד כמה לא תצליח, לוט הוא השגריר שלו שם, כמו שנראה בהמשך, שכולם רעים ולוט, הנטייה שלו היא לטובה. הוא בעצם אומר, רגע, לוט עכשיו היה אצלם כמה שנים? 26, ועוד לפני זה לפני המלחמה, לא יודע כמה, אבל נגיד צורך העניין 30 שנה. לא עוצם 30 שנה. אולי הוא הצליח 50 צדיקים להציל. אולי זה גרף עולה. אני לא חושב שהכוונה היא, זה עכשיו אומר הסברה שלי, אני לא רוצה את זה מקורות, אבל לפי המשך אני חושב שזה ממש, בהמשך בכל מקרה נראה תופעה הזאת, רק אומר שאולי כבר פה זה הכוונה, שבעצם אברהם שואל את השם כמה לא תצליח, הכוונה כמה אנשי סדום, העברים, רשעים, פושעים, אטומים, או שכאן כן הושפעו עוד עכשיו, ושם אומר לו 50 לא, אז אולי 40, אולי 30, אולי, כשבעצם אומר לו שאפילו 10 לא, אז בעצם יתברר, שלמרות שלא שם, הם לא חוזרים נקודה. אבל עדיין, סדום יכולה להנצל בזכות אברהם. שוב, אני אזכור, מה זה סדום? למה סדום כל כך חשובה לאברהם? לא רק עם אנשים, והוא מרחם על כל האנשים. זה פסגת השאיפות של ארץ ישראל אמורה להתבטא שם. והם הולכים להשמיד את סדום. הם הולכים להשמיד את סדום, מה קורה? הם ברחוב פוגשים את לוט. לא תאמר להם, בואו תיכנסו הביתה. כל הסיפור הזה לא מובן, לא מובן מה בא להגיד לנו. לכאורה, מה אכפת לי לא תכניס אותם הביתה או לא? הם, בואו נגיד ככה, יכולת לומר, הסיפור הזה, אתה רואה כמה אנשי סדום רשעים? תראה, לא, הם עושים פוחת על פשע. צד שני, אבל מה צריך להוכיח את זה? הרי הברכים באו כבר להשמיד אותם, כלומר, הם כבר היו חייבים איתה, לא צריך את כל החטא הזה עם לוט בשביל להשמיד אותם. כלומר, זה לא הדבר החדש שאנחנו לומדים בפרשה. מה הדבר החדש שאנחנו לומדים בפרשה? את המידות של לוט. מה זה אדם שהיה עם אברהם? מה זה אדם שהיה עם אברהם? ואחר כך אפילו 30 שנה בסדום הזאת שאתה רואה מההתנהלות שלהם, אתה רואה איך הוא מוכן מול כולם לסתכן את עצמו, הוא ההפך.
מידות קצת מוזרות.
עם בנותיו וזה, נכון, ברור, אתה רואה פה אור בחושב מורשב, צד שני, אתה רואה יסוד של טוב שהוא לא סוגל לשכוח עם הוא הולך על פיו עד הסוף, נכון, הוא לא יודע טוב לעשות את זה. עכשיו פה, אני אומר, גם פה אצל עיתון משהו ממש פשוט. מה קורה, תחשיבו, מלאכים האלה, מלאכי הדין, גבריאל לצורך העניין, בסדר, גבריאל, בא להשמיד את לוט, ואז קורה לגבריאל משהו שלא קרה לו מעולם, בא מישהו מארח אותו בבית שלו. נכון, בפשט, ממש בפשט אני חושב, אם אנשי סדום לא היו באים ומוציאים אותו ועושים את כל האירוח הזה, נותנים לו להירח אותו, זה היה מציל אותו.
עשרה אנשים,
אם
לא היו מוצאים אותו.
זהו, אז אני אומר, בהתחלה זה קודם כל 50, 10 אנשים, זה המהלך הוא ישר. כן, זה הפשט שלא, בעצם לא, שהוא שגיר של אברהם, בואו נארח אותם. לא מערך אותם. בעצם, זה כמו שאברהם קצת תופס אותם אצלו ולא נותן להם ללכת. אז המלאכים כבר הלכו, אבל אתה ממש רואה, ממש התורה אומרת לך, סדום עצמם מביאים לעצמם את האירוע, גם אחרי שהם לא זכאים, אבל יש מישהו שהוא איתנו, בזכותו הם יהיו זכאים. הנה, בוא יש הכנסת אורחים, בוא יש מידה הפוכה. הוא מערך את מלאך המלט עצמו, לא יודע איך יקרוא את זה, את המלאך המשחית עצמו הוא מערך. רק אל אקטיבית, אל אקטיבית תבואו לגרש אותם.
זה מאוד רדיקלי, כי רש"י אומר, הלחץ לנגור וזה, מסלק הדיין ולא...
חכה, אז אני מסכים שעדיין חובה תוכחה עליי. אני בעצם מתבסס על הוכחה בכל דברים שאמרתי, שעוד מעט נראה אותה, אבל... נכון, אבל אני אומר, שוב, אם תקרא שוב, בעזרת השם הפרשה, כאן, תשים לב, אני חושב שהדברים ממש מתאים לשם, כלומר, שעצם זה שהמלאך בא, התורה מספרת לך, לא, זה לא, אם התורה הייתה רוצה לספר את המידות שלו, אתה יכול לספר על איזה מישהו אחר, רוצה שהוא ערך מלאך בשביל לספר את המידות שלו. לכאורה, אני תשאל לך את השאלה הפשוטה. מה התורה מספרת לי שלא רצה לארח אותה? שוב, בשביל רשעת אנשי סדום, גם יכולת להביא מקרים אחרים. אתה רואה שבעצם בדבר הזה עצמו לא תוכל להציל אותו, נוכל לשמור את המלאך עצמו, לאכול להכיל אותו, להשקוט אותו, להגיד לו, תקשיב, הנה יש פה טוב, תראה בעיניים שלך. אני הגרעין הטוב של סדום. אז עדיין הנה 10, אבל בזכותי יהיו 10. וגם 20 וגם 50, וזהו. עכשיו, איפה רואים את כל זה? עכשיו אני מגיע לנקודה. זה לא מצליח, נכון? זה לא מצליח. אנשי סדום לא נותנים לאפילו הגרעין של טוב הזה, ופה אתה אומר לך, הנה, בדבר הזה עצמו, שעכשיו זה בעצם, אני אומר, עכשיו זה הדין עליכם, האם תמותו או לא, אתם לא נותנים לאפילו הקצת טוב הזה. אבל אחרי כל זה, לא תמציל חמישית מסדום. הרי סדום זה חמש ערים, נכון? איזה? סדום והמורד, מהו צבועים וצוער. מה מהם נהפך? 4. לא, צוער בזכות לוט נשארה, אתם שמים לדבר הזה? אחרי כל הגזר דין, אחרי שהם 10, אחרי שהם הוציאו את המלאכים בכוח, רצו לעשות השפטים, אומר לך התורה, תקשיב, השגריר של אברהם יש בו טוב, שלא משנה מה, סדום לא ינצחו. ולא משנה מה, סדום לא יצליחו ליצור רוע כזה שינצח אותו. ולוט יוצר, אתה אומר בפורש זה בזכות אברהם? אבל מה זה בזכות אברהם? בזכות אברהם שקורה בלוט, איך אני יודע? איך אני יודע? כי לוט הוא זה שמבקש כדי שהוא ינצל, שיצילו את צוהר. אז בעצם אתה רואה פה, אתה רואה פה, שאחרי כל הדין ואחרי כל הרשע ואחרי כל זה, חמישית מסדום, שזה לא סתם, ועוד מעט אני אגיד משהו סודי על זה, חמישית מסדום ניצל.
חמושים יצאו.
חמושים יצאו ניסה. לא, זה קשור, זה קשור לעניין החמש. אני אומר עכשיו משהו, לא מבאר אותו, אבל הוא מאוד מאוד קשור לכל העניין. המהר"ל אומר, סדום לא סתם חמש נגד ארבע. המהר"ל אומר, ארבע זה תמיד כוחות הרוע. חמש זה רוע עם נקודה אמצעית שיוצרת תיקון להכל. אומר המהר"ל, סדום היא חמש, שהארבע ניצחו אותה, הרוע ניצח את החמש, אבל אברהם הוא כמו הנקודה האמצעית שמנצחת את הארבע. ומה אתה אומר, איפה הנקודה האמצעית הזאת התבטאה בסדום? בצור. יש עיר אחת מתוך החמש שניצלה. סגור סוגריים, מה?
למה לוט אחר כך לא בורח
לצור? הוא בורח לצור, רק אחר כך בורח להר. למה הוא בורח להר? או, הפרשים אומרים, או, חלק הפרשים אומרים, כי הוא חשש שהיא תהפך. או, וזה הורס לי קצת התיאוריה, או שאחר כך גם היא נהפכה. זה מחלוק גדול, מפרשים האם בסופו של דבר צוהר נהפכה או לא, בכל מקרה, עצם זה, גם אם היא נהפכה אחר כך, כן, הבנות לא בכלל חושבות שאין עוד אף אחד. כן, הסדום ניצלת בסופו של דבר, ברור עברה. לא, זה לדעתי, נפתח את זה תוך כדי, דעתי זה, אם אני זוכר נכון זה בגבורות, שנייה רגע. שנייה. זה אותו מקום. כן, הנה איפה זה? כן, בגבורות עמוד למד זין בהרצאה הישנה כאילו. זה קיצור, כן, זה במקיע אברהם אבינו, אולי פרק ו' זין משהו שם. הוא בעצם, ההקשר שלו שמדבר על אברהם, שאברהם הוא אחד מול הארבע. אז יפה, אז אומר שאנחנו רואים פה עד כמה לוט נלחם על סדום, אברהם נלחם על סדום, דרכו, סדום בעצם, אני חוזר למה שאמרתי, שבעצם מבחינת אברהם הוא הצליח, אם סדום רק היו נתלים, אתה יודע מה, לא עושים כלום, אני חושב שהם היו ניצלים. וגם אחרי זה, בעצם מה שרואים מפורש, זה פסוק מפורש, בואו נקרא אותו מהפרשה. השם תיר על סדום וכו'. והיא בשחט אלוהים את הרי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה, בהפוך את הערים אשר ישב בהם לוט. כלומר, הוא שלח את לוט מתוך ההפכה בזכות סדום, וזה נאמר מיד אחרי שלוט אומר, המלאך אומר ללוט, מהר ימלא את שמה, כי לא יוכל לעשות דבר על בואכה שמה, על כן קרה שמהיר צוהר. אז אני עכשיו רק אמרתי בעיקר לפי המפרשים שאומרים שצוהר לא נהפכה. אני חושב שפה פסוקים יותר משמקה. גם לפי המפרשים אומרים שכן, בסופו של דבר התורה אומרת שקוראים לה צוהר על שם שהיא ניצלה. אז היה פה משהו שהיא ניצלה, לפחות לזמן מה, לפחות. אבל כל זה, התורה בסוף לא עזר כלום. אומרים דרשות דרשות, בסוף סדום, גופרית ומלח לעולם, אין בה לא כיכר ירדן ולא כולם משקה. עכשיו מי שהשתנח זה הזמן. יחזקאל. שתי מקומות. יחזקאל שתי מקומות.
מצאנו למשל, בשבת אין ציור חיוב, נראה ש...
יחזקאל ממזיין. יזכאל ממזיין, זה הנבואה שיצא נחל מבית השם וישקיע את ים המלח. זה הייעוד שאסור לנו לשכוח אותו, צריכים לצפות לו. ביחזקאל מ"ז. אז יחזקאל מתאר איך שהוא רואה שבהתחלה שיוצאים מים מפתח הבית, בהתחלה זה קצת ואחר כך זה המים הולכים וגוברים, כן, בדרך כלל זה הפוך. אם יש לך שטף גדול של מים, אז לאט לאט, חלק מספג, חלק מתעדה, זה לאורך נהיה קצת יותר, אבל פה זה הפוך. זה קצת מהמים והולכים ומתגברים ככל שמתחקים מהמקור. ואני קורא, ואז אומר ככה, ויאמר אליי, אני קורא שם פסוק וו, ממזיין וו, ויאמר אליי, הראית בן אדם, ויוליכני וישיבני לשפת הנחל, בשובני, והנה על שפת הנחל, עץ רב מאוד מזה ומזה. ויאמר אליי, המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה, וירדו אל הערבה, ובאו הימה אל המים המוצאים ונרפאו המים. כלומר, הם הלכו לים המלח, כתוב לקדמונה, כן, לצד מזרח, לים שבצד מזרח, והלכו אל המים המוצאים, אם אני זוכר נכון, המפרשים אומרים שהמים המוצאים זה שלא רואים לכלום. המים המוצאים זה מים כאילו לא רגילים, מים שאי אפשר לעשות אותם כלום, אם אני זוכר נכון. והיה כל נפש חיה שישרוץ אל כל אשר יבוא שם נחליים יהיה, והיה הדגה רבה מאוד, כי באו שם המים האלה והרפאו וחי כל אשר יבוא שם הנחל. כן, יש שם, אני שנייה משהה את האמירה שלך, חכה רגע, אבל יש שם אזור עצום של דייגים, אני ממשיך. והיה עליו דייגים, מעין גדי ועד עין עגליים. כלומר, יהיה רצועת הדייגים, זה יהיה בים המלח. אני לא יכולים את הסטויות, אתם עוברים שם, אתם רואים חכות, חכות, מזכים. משטוח לחרמים, כלומר, למצודו דגים יהיה, למינת יהיה דגתם, כדגת הים הגדול רבה מאוד. עכשיו, אומר לנו דן, תקשיב, זה בשורה יפה מאוד, אבל מה עם המגנזיום, מה עם מפעלי ים המלח? נפסיד אותם? טוב, מה אתה רוצה? מגנזיום, מפעלי ים המלח, זה רק בגלל שסדום נהייתה מלח. לא, זה לא נכון, מה שעניתי לך עכשיו. התשובה היא, יחזקאל אומר במפורש, שנרוויח את שני הצדדים. גם, זה יהיה מקום מטורף של ירדן ודגה וזה, וגם יישאר המגנזיום, והמחצבים, ואז יוצא, ואז יוצא, זהו, כן, כן, זה ממש כדאי. ואז יוצא, שימו לב, יוצא משהו עצום, שבדיעבד יוצא שעם ישראל ירוויח גם מההפיכה של סדום, כי רק מההפיכה של סדום הרי יש שם כל המלך וה... תראו, אני קורא את הפסוק הרבה, חזקאל, אתם לא תאמינו שחזקאל אומר את זה, אבל הוא אומר את זה. מה? לא, כי מלח זה מוות, מלח לא מאפשר שום חיים, הוא נצחי, מלח נשאר נצח, הוא לא מתקלה, והוא לא מאפשר שום, הוא אנטי מים, הוא סופח מים, הוא סופח כל חיים. אז הוא אומר ככה, ביצותיו, שוב, אחרי הפסוק שאומר יש שם דייגים ודגה וזה, פסוק י' ביצותיו וגבעיו, הביצות והגבים, ולא ירפאו למלח ניתנו. אני חושב שזה משהו מדהים, כי אני לא יודע, אולי תמיד קראו מלח מהים המלח, אבל אני חושב שזה היה כזאת חשיבות אסטרטגית, כמו היום. שחזקאל אומר, תקשיבו, למרות שזה יהיה המקום הכי פורח שהייתם בחיים, יהיה שם את מקור המלח עדיין, יש שם מקומות שלא ירפאו בשביל המלח, כתוב או לא כתוב? כתוב.
כן, אבל גם מביצות וגבים אתה לא יכול לעשות
מפרש. אל תדאג.
ינדסו איזה דגת ים המלח.
אל תדאג. אני קורא עוד מקום ביחזקאל. עוד מקום ביחזקאל ובזה נסיים. יחזקאל פרק ט"ז.
נכון, גם אם תפתח את הספר של...
ממזיין יהודה.
הספר של דגניה.
נו.
זה לא היה רוסת ים המלח, הפוך, זה לא היה רק טוענים שים המלח הולך ומועט בגלל כל ה... זה לא היה רוסת ים המלח, זה שיבואו מים כאילו מתוקים.
לא, אבל איזה מים מתוקים? בטח שכן. המלח נוצר מהעידוי כל מה, אבל לכאורה מה שכתוב לך שגם יעשו... זה לא רק שלא ייווצר עוד מלח, אלא יש שם משהו הפוך, כן, יש שם דגה, יש שם עצים, זה משהו מתואר פה. אחי, אתה תלך לשם, זה יהיה תיירות כמו, לא יודע מה, כמו... נכון, אבל לא זאת שעושים היום בירדן בצינור מתחת האדמה.
רגע, תעלת הימים היום עושים אותה...
כרגע עושים אותה, אבל קודם כל עושים אותה, כרגע בונים תעלת ימים. אבל עושים אותה קודם כל בירדן, כי זה הרבה יותר קל לעשות דברים מאשר עם הירוקים פה. זה עובר במדינת ירדן, אנחנו שותפים במימון ובמחקר ובעצה, אבל זה בפועל עובר אצלם.
אבל זה מים תיכון.
לא, מים סוף.
מים
סוף לים המלח. כן, זה שעכשיו עושה. וזה ניסיוני כדי לראות מה זה עושה, ולפי זה לא יעשו דברים גדולים יותר. בכל אופן.
מים מלוכים למים מלוכים, זה לא יירפא.
לא
ירפא, יחזקאל בפרק ט"ז אומר לעם ישראל, ואחותך סדום ובנותיה תשובנה לקדמתן. יחזקאל ט"ז נ"ה, ואחותיך סדום ובנותיה, סדום ובנותיה, מה זה סדום ובנותיה? סדום וכל הערים שלה תשובנה לקדמתן, ושומרון ובנותיה תשובנה לקדמתן, ואת ובנותיך תשובנה לקדמתן. אז אולי צריך לקרוא הפוך, ששם בעצם אומרת, תדעו לכם, סדום תשוב לקדמותה. ומה זה קדמותה היינו? כגן השם. ארץ מצרים אין לה מקום. תחזור להיות כגן השם, הכוונה, ואני אסכם, יש מקום בארץ ישראל, שום שפע בלתי פוסק, ומצד שני זה אותם גשמים שירדו כשעם ישראל עשה טוב בעיני השם. ואז נזכה שיהיה כגן השם, וכל מה שראינו, את החזון של יחזקאל בסופו, זה ממש לקראת סוף יחזקאל פרק עם זין, בעזרת השם. אתה רוצה לשאול אם יש ערבית? לשאול צריך ללכת?